הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף.
שלום לכל המאזינים והמאזינות וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון ב-103 FM שהולך להכניס אתכם למאחורי הקלעים של תעשיית הקניונים והקימונאות בישראל. שמי בני חליף, אני נושם וחי את העולם הזה כבר 26 שנים, ממנהל חנות למנהל קניון, וכיום אני בעליה של חברת פלייסמייקר המתמחה בניהול ופיתוח מרכזים מסחריים. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת, כדי ללמוד איך לעזאזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו, יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ולמעלה מ-10 מיליון מטרים מרובעים של שטחי מסחר, ואיך כל זה עובד. איך גורמים לכם, הצרכנים, להגיע בהמוניכם? מה הסודות שמתחבים מאחורי חלונות הראווה, ובקיצור, מה לעזאזל קורה פה? אז, הסודות שמאחורי חלונות הראווה. בואו נתחיל. והיום אני מארח חבר יקר, אבי שומר, מנכ"ל ובעליה של צומת ספרים. אבי, ב-1981, בגיל 25, פתח את חנות הספרים הראשונה שלו, המקור, בשכונת רמות אשכול, ובהמשך הוא פתח חנויות נוספות, בעצם הקים את רשת יריד הספרים, ובשנת 2002, כשרשת יריד הספרים מנתה 17 סניפים, היא התמזגה עם רשת צומת ספרים, ומנתה 14 סניפים, ומאז שומר, הוא מנכ"ל החברה המאוחדת, והפך אותה לרשת ספרים, שהיא בעצם היום, אני חושב שהיא מהגדולות, אולי הגדולה בישראל, מה אתה אומר?
יש בישראל שתי רשתות, ואנחנו מתחלקים בינינו, חצי-חצי.
כמה סניפים יש היום?
לנו יש היום 94 סניפים.
וואו.
אבל מי סופר?
מי סופר?
כן.
תרתי משמע. אבי, קודם כל, תודה רבה שבאת.
עונג כולו שלי.
אתה הרבה יותר ממנכ"ל ובעליה של רשת חנויות ספרים, אתה מאוד מאוד מעורב בעולם הקניונים, יש לך סיי, תכף נדבר על זה גם, אנחנו לא נדבר רק על רשת החנויות, אבל ספר לי ככה על החנות הראשונה שלך והמעבר לחנות בקניון.
אז כן, קודם כל היה לי די מזל גדול, שהחנות הראשונה שלי נפתחה במרכז מסחרי, שבזמנו היה מאוד מאוד מסגשג ברמות אשכול בירושלים, באותו מרכז, באותו סביבה, גרו כל אנשי התקשורת בישראל, היה רק ערוץ אחד, אז הרדיו, הטלוויזיה, חברי כנסת, שרים, היה שיכון קצינים, אז כל הקצינים של פיקוד מרכז והסביבה גרו שם, היום זה שיכון נגדים, כי הקצינים כבר עזבו, ואז הנגדים נשארים פוראבר. אבל באמת זה היה ממיטב הלקוחות שלנו, צריך גם לזכור שבחנויות ספרים בדרך כלל לא כל האוכלוסייה נכנסת, באמת נכנס מי שאוהב ספרים. אז התברכנו בזה שגם הלקוחות שלנו היו מאוד מאוד מיוחדים, וגם העובדים שלנו, כי לא כל אחד בא לעבוד בחנות ספרים. הוא צריך שיהיה בו איזושהי אהבה, איזו הבנה, ולכן באמת התברכנו בזה. אגב, גם הספקים שלנו, כולם אנשי ספרים, אנחנו מתעסקים עם המון סופרים, אז היה לי באמת העונג להיות במרכז מסחרי שהיה מאוד מאוד מצליח, בזמנו עדיין מצליח, רק שהאוכלוסייה השתנתה.
אנחנו מדברים על שנת
81, כן. ירושלים הייתה שונה
לחלוטין. ירושלים הייתה שונה.
קרו הרבה יותר ספרים, ירושלים, אנחנו מדברים על לפני כל המהפכה הדיגיטלית, לפני כל הטלוויזיות, היה ערוץ אחד, כמו שאמרתי. לטוב ולרע, כי דרך אגב, לטוב, כשדיברו על ספרים וראיינו סופר בטלוויזיה, אז למחרת קנו 5,000 ספרים.
וואו.
כן, היום כבר לא מראיינים סופר, היום הוא צריך להיות פוליטיקאי, והוא רק צריך ללכלם.
או שף.
כן, או שף, כן.
כן.
אבל בזמנו זה באמת היה זה. ואז עברנו, שאלת מהמעבר פתחו את קניון, היה לי חנות נוספת במדרחוב ירושלים, שכל ירושלים עברה שם, אבל אז פתחו את קניון מלחה. ואני הייתי...
באיזה שנה?
בתחילת שנות ה-90, אם אני לא טועה.
נכון.
ואני הייתי, אני וקפה נאמן היינו הראשונים שחתמנו בהסכם במלחה, כי מנכ"ל הקניון בזמנו מולי, מול ליאור, היה חבר שלנו, ואמרתי, שמוע, אני רוצה להראות לעזריאלי תוצאות, בואו תחתמו. והיינו ראשונים שחתמנו בקינון מלחה. אני זוכר שהעורדין שלי סירב לייצג אותי, כי הוא אמר, יש לך פה 76 עמודים של, של הסכם, שכל הסעיפים הם לרעתך, אין פה אף סעיף אחד לטובתך, ואני לא מוכן להיות שותף לחתוף על הסכם, לחתום על הסכם כזה.
אז יכולת המיקוח, בוא נגיד, של...
לא הייתה יכולת, מיקוח גם היום דרך אגב אין יכולת, מיקוח לא השתנה כלום, אז רלי נשאר אותו
אז רלי. זה נושא שאתה ואני כנראה נתווכח עליו, אני חושב שהשתנה הרבה.
אז רלי נשאר אותו אז רלי. וזה היה מעבר, זה באמת היה מעבר שונה מאוד ממרכז מסחרי לקניון, ואגב, גם פה התברכנו, קניון מלחה עד היום, עד היום בישראל, הוא קניון שעוברים בו מדי יום הכי הרבה אנשים. למעלה מ-40 אלף איש עוברים בקניון.
מטורף, אני פעם אמרתי שזה הקניון בין הבודדים שאני זוכר שיש תור לדרגנוע.
נכון, נכון, עומדים בתור לדרגנוע, והדרגנוע תמיד מלא. קניון מיוחד במינוע, אז התברכנו באמת, חנות נוספת הייתה מחנות מסגשגת בירמות אשכול, אחר כך במדרחוב ירושלים, במדרחוב ירושלים, ברגע שנפתח קניון מלחה, הוא נהרג, הוא נרצח. עד היום הוא לא שב לחיים.
אחת התופעות, המדרחוב כן, הוא שינה את פניו אבל לחלוטין, אבל אחת התופעות, בוא נגיד, אחד האירועים שאני זוכר, נדמה לי שזו הייתה פתיחה של סניף של ברגר קינג.
נכון.
בירושלים.
במלחה, הוא נפתח במלחה. כן. הוא נפתח במלחה, והוא גם שינה, תראה, כשפתחו את הקניון, אז הוא התחיל כמובן בכל תרועה בימים הראשונים.
כן, זה אפקט הגרנד אופן.
אבל הירושלמים הם קצת פרימיטיביים, אז אחרי זה הוא קרס. והוא התחיל לעלות לאט לאט, ובאמת אחד השינויים היו כשפתחו את ברגר קינג, ואז באו גם אלפי אנשים, זה היה קפיצת מדרגה ראשונה. קפיצת מדרגה שנייה היה כשפתחו את בתי הקולנוע, היה שם בתי קולנוע, היום הם לא קיימים יותר.
כן, ברור.
אבל היו שם בתי קולנוע, אז זה היה קפיצת מדרגה השנייה. ולאט לאט הוא מצב את עצמו באמת כקניון של ירושלים, שמגיעים אליו...
בוא נגיד, תחילת שנות ה-90, עוד הדבר הזה שנקרא קניון, בו, בלי קשר לירושלמים ולאופי שלהם, בכלל, קניונים עוד לא היו... בוא נגיד, זה, לקח לזה זמן להתבסס כחלופה לרחוב. אנשים עוד היו להם את הרגלים האחרים. ואז הפכת בעצם משם לאט לאט לרשת, כשעוד לא היו רשתות כל כך.
נכון, ואז פגשתי את קופילר, זהו היה...
קופילר, באמת, לצעירי ענף ולמי שפחות מכיר, קופילר הוא המתווך האגדי, נכון. הידוע מאוד מאוד מאוד, אי אפשר היה לזוז בעצם.
הוא באמת אגדי, איש מיוחד במינו, ואני זוכר ש...
אני לא זכיתי לפגוש אותו אגב.
אז זכיתי לפגוש אותו, ולא יודע, ונוצר בינינו קליק, והוא אמר לי, תשמע, יש לי משהו בשבילך, תחתום. לא היה לי, הייתי בחור צעיר, בלי הרבה אומץ, אבל חתמתי. שלושה מיקומים, אחד זה בשבעת הכוכבים, השני קניון פתח תקווה, וזה שלישי איכילוב. שלושת הקניונים האלה שחתמתי, עד היום הם מובילים אצלי, מקום ראשון, שלושתם.
וואו.
כן. וזה היד המוצלחת של, של קופילר. אחריו, לצערנו, נפטר צעיר בגיל 50 בערך, בפתאומיות. וגם אשתו וגם ביתו המשיכו בענף, ואז אשתו הייתה זאת שתפחה בהשכרת החנות בתחנה מרכזית בירושלים, וזה מעניין. העורך דין של תחנה מרכזית היה בזמנו רוני ברון, שאחר כך היה גם שר, והוא אמר לי, בוא תחתום ל-25 שנים, חמש תקופות של חמש שנים. מה אתה תשמע? אני עוד שלוש שנים לא יהיה פה, מה אתה רוצה עוד 25 שנים?
בנדלן מני ו...
אז אני רוצה להגיד לכם שבשנה הבאה עוברים אחרי 25 שנים.
וואו.
כן, בדיוק. זה סגירת מעגל.
ואני עדיין אומר שאתה צעיר, אתה מצעירי הענף.
זה לא כזה, כן.
כן, מדהים. עשינו איזושהי שיחת הכנה, ואתה ישר הלכת, ואני חשבתי, כן, שאני מזמין אותך פה רגע לדבר על האתגרים, תכף נדבר גם על האתגרים, בכלל.
אתגרים יש לנו הרבה אתגרים.
בעידן הזה, איך קוראים ספרים, ואיך נלחמים בכלל, מה הרלוונטיות, ואיך משנים חנויות וזה, אבל אתה ישר לקחת אותי לעלויות של שכר דירה, ודמי ניהול, וארנונה,
תראה, העומס שקיים בישראל בסחירויות, לרשתות הבינוניות והקטנות, כי הענף מתחלק לשתיים, לגדולות, שהם מכתיבים לראשי הקניונים את שכר הדירה ודמי הניהול, ולבינוניות והקטנות כמו שלנו, שאנחנו נאלצים לשלם את דמי השכירות ודמי הניהול הכי גבוהים שאפשר. אנחנו דרך אגב מסבסדים את הגדולים, אני מסבסד את זרה, שזה לא הגיוני, אבל זה מה שקורה.
אני פחות מקבל את הניתוח.
אני יודע שאתה מקבל...
לא בגלל שאני...
כי אתה אומר שהם מביאים אנשים, אני הבאתי גם אנשים כשלא הייתה זרה.
לא רק זה. אני אומר עוד משהו. ברור שצריך שבשביל ההפריה המסחרית ובשביל למשוך קהל, anchors, עוגנים משמעותיים בקניונים אזוריים, אז באים לקראתם. אין מה לעשות, וגם יש חלופת פדיון וכו', יש שם מנגנונים אחרים. ואני מסכים איתך לגמרי, אגב, שצריכה להיות הוגנות בחלוקה, ושלא אף אחד מבחינת דמי ניהול יסבסד אחרים. דמי שכירות, בסופו של דבר, יש הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על שיקול של איך לקחת. אגב, אני יכול לחשוף לך פה ולהגיד לך שאני מתעקש במקומות מסוימים להכניס צומת ספרים, ואתה יודע את זה, ולדאוג שצומת ספרים בקטגוריה הספציפית הזאת ישלם הרבה פחות מחנות אחרות.
אבל זה לא, זה בסדר, אצלך זה היה, כי תכף נדבר עליכם, על הקבוצה שלכם או שלך. אבל בגדול, אני אתן לך דוגמה קטנה. בקניון איילון בתל אביב, כשזרה הייתה רק 500 מטר, ואני הייתי 85 מטר, שילמנו אותו דמי שכירות. אני ל-85 מטר, הם ל-500 מטר, שילמנו אותו, לא פר מטר.
אבל אתה לא מדבר על המרכיב של החלופת פדיון.
גם עם החלופת פדיון, בשכר הדירה שהם שילמו, בפדיון הנמוך, אני שילמתי יותר. אז גם אבסולוטית שילמתי יותר, אבל אז זו דוגמה קטנה. כן. בגדול, אני אומר, זה לא ייתכן שהקטנים מסבסדים את הגדולים. לגדולים גם ככה יותר קל, גם ככה הגולמי שלהם יותר גדול, בגלל שהם יצרנים. הקטנים בדרך כלל הם לא יצרנים, אז הגולמי שלהם יותר קטן. אז זה אבסורד, הם גם מרוויחים יותר, כי יש להם גולמי יותר טוב, וגם הם משלמים פחות שכר דירה.
תראה, פעם...
אז אני אתן לך רק משפט פעם, אחד, סליחה. אז אם אנחנו כבר מדברים, הרי מדובר פה על קניונים ורשתות, אז אני יכול לקחת רשת אחת כדוגמה דווקא לטובה וההפך, וזה ביג, ולא פעם מרימים מטלפון, מנהלי מרכזים של ביג, אומרים, תשמע, ראינו שעומס הפדיון אצלך הוא גבוה מדי, החלטנו לתת לך הנחה של ברבעון הקרוב, וברבעון הבא נראה מה קורה. שזה קיים רק בביג, עוד לא קרה לי שום מעל קניון, או שום מנהל של מרכז מסחרי, שירים לי טלפון ואמר לי, אנחנו נותנים לך הנחה.
אגב, בתקופה שלי, ברניצי מרכזי קניות, גם אנחנו נהגנו ככה, אני...
יכול להיות, אבל לא היה לי אצלכם חנות, אז אני לא זכיתי. אבל לביג אני זוכה בזה, וזה לא בפעם יחידה, זה הולך וחוזר כל הזמן, אני אמר את זה לזכותם.
נכון.
עכשיו אתה תגיד ביג אולי פריירים, אז
לא,
אני אגיד
לא,
לך,
לא,
תסתכל
אני לא
במניה.
אגיד, אני לא,
לא הם גם לא פריירים, כי תסתכל במניה שלהם, בסוף אתה רואה שהם צומחים הכי הרבה.
חד משמעית.
והם לא מפסידים כסף, אז אני חושב שיש גם איזשהו מחיר להוגנות.
אתה מרים לי להנחתה. בפרק הקודם ישבתי עם גיא קולן בדיוק כאן, ודיברנו על חמלה עסקית. עכשיו, זה לא שאתה צריך חמלה. אתה ספציפית, אתם הרשת. אתה בכלל מדבר איתי על הוגנות, אתה אומר, חבר'ה, אנחנו לא צריכים לסבסד אחרים וכו'. אני רוצה רגע להציג את מה שאתה אומר בצורה קצת אחרת. אני די מאמין שאתה תסכים עם הניתוח שלי. אתה מרגיש שבמקומות מסוימים, דווקא הסכמים היסטוריים שלך, כן? כנראה התקבעו תחת איזושהי תפיסה הזה. אבל היום השוק הוא שוק של כימונאים. יש לך היום את היכולת להשפיע ולשנות.
זה לא כזה פשוט, זה לא כזה פשוט, כי אם אני אגיד, אני רוצה לצאת מקניון מסוים, יגיד לי סבבה, אבל תצא גם מהשני שהוא יותר טוב. יש להם גם דרכים, בעדינות, לנהל אותנו.
ואז מה אתה...
אני אתן לך דוגמה שקרתה לי השבוע. באחד הקניונים הטובים, שהיסטורית, אני נמצא שם כבר באמת למעלה מ-20 שנה, השכר הדירה שלי עליו הוא מאוד גבוה יחסית, והוא ב-400 ומשהו שקלים למטר, שזה המון. ואז מתקשר אליי, המנכ״ל אומר, אתה יודע, נגמר ההסכם, אני מעריך לך אותו. אמרתי לו, תשמע, שכר דירה שלי גבוה מאוד. אומר לי, תשמע, אתה חייב לתת לי משהו. אמר לי, למה? אמרתי לו, למה אני חייב לתת לך משהו? אני הכי גבוה בקניון. אומר לי, נכון.
העומס שלך היה עומס לא בריא.
נכון, אבל לבית שלי לא יסכימו להעריך בלי שתוסיף משהו.
למה?
למה ככה? בדיוק. למה ככה? אמרתי לו, תראה, מינואר שנה שעברה עד היום, המדד עלה בלמעלה מ-7%. זאת אומרת ששכר הדירה שלי עלה אוטומטית בלמעלה מ-7%. אבל גם הלוואות שלנו עלו. אמרתי לו, זה לא בדיוק ככה, כי הלוואות שלכם לא 100% על הקניון, ושכר הדירה הוא 100% על הקניון, שגם הוא וגם הדמי ניהול עלו ב-100%, וגם התקורות של הדמי ניהול שלכם לא עלו ב-7.5%. אז בואו נעמיד דברים על דיוק כמה, אבל יש את הנושא הזה, חלק מהמרכזים והקניונים, לא כולם, אבל חלקם נוהגים בחזירות.
אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה. היום אתה זורק אבן, אתה פוגע במרכז מסחרי / קניון. אתה, אני מניח, בחידוש הבא, באותו קניון, אם תהיה אופציה טובה יותר, שתכסה את האזור, אתה פשוט תעבור.
זה לא כזה פשוט, אני אגיד לך למה, כי... בוא ניקח דוגמה, אני לא נמצא בקניון רמת אביב, ואני נמצא בחוץ שם בברודצקי, אז אני יכול לדבר על קניון רמת אביב. אבל אם יש לי חנות מוצלחת בקניון רמת דוד, והם מעלים לי את הדמי שכירות מ-700 שקל ל-800 שקל, אז מה, אני אצא להיות בחוץ בברודצקי? לא.
אבל,
אז הם
אבל זה כנראה משתלם לך, זה. אבל רגע, זה עניין
לא
של...
לא בטוח שמשתלם, כי אני מכיר הרבה חברים שלי שנמצאים בקניון רמת אביב, שמחזיקים את החנות שם, כחלק מהנושא של יחסי ציבור, כי הם רוצים להיות שם,
חלון רעבה.
כי הם לא, חלון רעבה, כי לא רוצים, אבל הם מפסידים כסף.
אוקיי.
זה מעניין את בעלי הקבוצה? לא. כי מבחינתם זה עניין של הצעה וביקוש, הם צודקים, אני מבין אותם. אבל בגדול, זה צריך להתנהל אחרת, זה צריך להתנהל באמת כמו בי, כל הנושא של העומס פדיון. הבעלים של הקניון, המנהל של הקניון, כולם רואים את העומס פדיון, וזה צריך להיות הנושא שבגינו הם לוקחים את השכר דירה, מעלים את השכר דירה ונותנים עליו.
אני נוטה להסכים איתך, יחד עם זאת, ובאמת בצורה אובייקטיבית, כן, אני לא מייצג עכשיו לא את הצד של הקניונים, בכללותם כאלה ואחרים, ואני אגב מאוד בעד הגישה של ביג, אבל אני אומר שבאמת כל מקרה לגופו, כל זמן שיושב בצד הזה, בצד של המזכיר, מישהו שבאמת מבין את החשיבות של חנות ספרים, אגב, יש שם שתי רשתות.
כן, אבל כשאני מדבר אופי כללי, לא מדבר על עצמי, אני יודע לנהל את זה, אני חבר
לא, אבל אני נותן, אני במקרה את הדוגמה שלך.
ואני בדרך כלל מסתדר עם כולם. בגדול, בסוף אני מסתדר, אבל דווקא אני מדבר באופן כללי, כי כל הנושא הוא כללי, כי אנחנו מדברים על קניונים, אז באמת צריכה להיות יותר הוגנות בקטע
אני
של...
מסכים,
של
אני מסכים.
וכבר אם דיברנו, יש את הנושא הזה של המדד, שאין לו אח ורע בעולם. שאתה סוחר באנגליה, אתה סוחר בפאונדים, וזה, זה לא צמוד לכלום. שאתה סוחר בארצות הברית, אתה סוחר בדולרים, זה לא צמוד לכלום. אותו דבר באירופה, ביורו,
זה לא צמוד. הסכם ארוך טווח כזה.
הוא לא צמוד
לכלום. אבל אני שואל אותך, הסכם ארוך טווח כזה, השקל של היום לצורך העניין, נשחק משמעותית אל מול, בוא נניח, 5-6 שנים קדימה. זה לא...
אבל בוא
לא
בוא תשב רגע בכיסא שלי, אתה צודק שהשקל נשחק, המחירים לא עלו באותו פרופורציה.
המדדים לא היו אירוע עד לפני העליות האחרונות.
נכון, השקל נשחק, תראה מה קרה, שכר הדירה עלה, ב-7.5% מינואר. שכר העבודה עלה ב-5-6% בגלל ההסכמים הקיבוציים. הארנונה עלתה ב-5.5%. המים, החשמל עלו באותו דבר. זאת אומרת, אותו כימונאי נתקל בבעיות, שהוא לא נתקל להם בעבר, עכשיו הוא לא יכול לעלות את המחיר, כי יש תחרות. יבואו ב-150 דולר מחוץ לארץ, כי השמיים נפתחו, והשבוע יצאו למעלה מ-100,000 איש לקניות כן. בחוץ לארץ, אז התחרות היא מאוד, אז אי אפשר לעלות מחירים.
כן, אבל עדיין מצד שני, יש פה איזו צמיחה מובנית, וכל הזמן ממשיכים לקנות, ובשורה התחתונה, תראה, אני מסכים איתך לחלוטין, שאיכשהו בסוף זה ממשיך להתרבות ולעלות. אגב, אנחנו מהצד שלנו כמזכירים, צווי הרחבה ועניינים שלא, לא שאני חלילה לא עניין של זכויות עובדים וכו', אבל עודף רגולציה או אי הראייה הכוללת של השוק.
אבל בוא, סליחה בני, אבל
רגע,
זה
לא,
קשקוש כמו שאתה אומר.
זה לא קשקוש.
אני אגיד לך למה זה קשקוש.
זה לא בני, כמזכיר לך כסופר.
אבל הכל הרי שקוף, כי אם אתה מסתכל על המאזנים של מליסרון, של עזריאל, הכל שקוף, של ביג, של מליסרון, שזה, אז כל הצווי הרחבה, הכל זה בולשיט, כי הרווחים שלהם רק גדלים. כאילו אתה מייצג אותם, אתה אומר, הם מפסידים, הם מרוויחים, אנחנו לא מרוויחים באותה פרופורציה, לצערי הרב.
אתה אומר, אנחנו לא מרוויחים באותה פרופורציה.
במקום שהעומס שלי הוא, שהשכר דירה, שהדמי ניהול והארנונה הוא 30%, אני מפסיד כסף. יש הרבה מקומות שאני שם.
כן, ואתה עדיין נשאר.
אני עדיין נשאר חלק בגלל הסכמים, שנגמר הסכם, או אני יוצא או שמורידים,
או שאתה מוצא לוקיישן בסמוך למקום.
כן, אז תראה, היום מרכזים מסחרים, בואו נדבר על המרכז המסחרי שאתה, שני המרכזים המסחרים שאתה הזכרת לי.
לאחרונה.
לאחרונה, בדיוק. שניהם היו מאוד מאוד מוצלחים. למה? כי שכר הדירה הוא יחסית הוגן.
נכון.
הוא שליש משכר הדירה בקניון, כשהמחזורים הם יותר גדולים אפילו, פדיון למטר הוא יותר גדול. אז אתה אומר לעצמך, רגע, אולי באמת צריך להתמקד במרכזים האלה, במקום שאפשר לנהל יותר תרבות של דיון גם עם המזכירים.
לא, אבל אני חייב רגע להגיד לך, ואני חושף פה, ואני חושב שגם האחרים מכירים את זה. אתה קיבלת שכר דירה, אגב, עכשיו הפוך, אתה קיבלת שכר דירה יותר נמוך מהשכנים שלך באותה קומה, כי הקטגוריה שלך לא יכולה לשאת שכר דירה גבוה, והעומס היה, הפדיון החזוי, אל מול השכר דירה, זה מה שהבנו. ואני רציתי אותך בקומת קרקע, כי רציתי להפרות מסחרית. זאת אומרת, הכנסנו בתוך מערך השיקולים. ויש קבוצות שבאמת נוהגות ככה. אבל באמת, אני באותה נקודת זמן, אגב, בשני המקרים, רציתי אותך בלוקיישן מסוים שהוא פריים לוקיישן, אבל אני יודע שספרים לא יכולים לשלם הרבה. הלכתי לשם, וזה באמת עובד מדהים, כי התרומה שלך מעבר לשכר דירה, היא הפריה המסחרית שאתה מפרה את השכנים. וגם החוסן שלך לאורך זמן, התרומה שלך לתמיל, אין היום.
אז לא כולם היום... חושבים כך, אתה יודע שבית חולים שערי צדק, הוציאו אותי לפני חודשיים מהבית חולים. למה? כי הם אמרו לי, אתה לא יכול לשלם 400 שקל למטר, והאוכל משלם 400 שקל.
והאוכל משלם יותר.
עכשיו פתאום אנשים אומרים, רגע, אבל לא יכול להיות שבית חולים לא תהיה בו חנות ספרים. דרך אגב, זה בית חולים היחידי בארץ הגדול, שאין בו חנות ספרים.
כן, כי רוצים גם לפרסונל.
שבנו שם מרכז מסחרי חדש, ואני הייתי שם מ-day one, ועבדתי מצוין, ומשיקולים, אין לי מושג איזה שיקולים, בוא, אני לא רוצה להיכנס, ואני לא רוצה גם לדבר, לא נחמד. אבל מכל מיני שיקולים, החליטו שאת החנות שלי עדיף לתת לחנות פרחים להתרחב או למישהו כזה. ו...
אבל ישלמו את המחיר בסוף. כשיקום מרכז מסחרי אחר שיתנהל מתוך הפריזמה של תמהיל ושל, ושל ראיית קהל היעד, ולא רק כסף של השורות התחתונות של
שוברים. אז לא כל הקבוצות כאלה, אז באמת שווה, כדאי היום באמת להתחבר לקבוצות.
מהמקום הזה אני מתחבר למה שאתה אומר. קבוצות
כלכליות, לא מהמקום של... שכל, שהם גם... חושבות כלכלי, וגם חושבות מסחרי, וגם חושבות תמיל, וגם אמרת, דיברת מקודם על חמלה, אז גם חלק מזה, חמלה זה לא מילה טובה, כי אנחנו לא מסכנים. לא
אמרנו חמלה עסקית.
חמלה עסקית, התייחסות, אני לא צריך חמלה עסקית.
אני, לא,
אני צריך התייחסות.
לא, לא, רגע, אל תיתן רגע לזה, אל תיפגע לי. אני מדבר
על חמלה. אני לא נפגע.
לא, גיא קולן נתן את המושג הזה, ואני התחברתי אליו, חמלה עסקית, זה לבוא ולהגיד, צריך את זה, כי בסוף זה משתלם עסקית, לא, זה, אגב, אני במחלוקת איתך על העניין הזה, של מה, זה לא בסדר, זה לא הוגן, הם משלמים פחות, זה, אני מסכים איתך, שהעיוות הזה, כשהוא בא לשרת עכשיו, תן להיות גוש וחצי, כי עכשיו אני צריך להאריך, זה, לא, ככה זה לא צריך להיות, אבל כן, צריך, להפעיל שיקול דעת, מה הערכים המוספים של קטגוריות מסוימות בתוך התמיל, ולבוא לקראתם מראש. אני מראש אומר ליזם, עושה איתו תאום ציפיות, אומר לו, תקשיב, הוא ישלם לך פחות שכירות, אבל אתה חייב אותו בתמיל. עכשיו יש כאלה שאומרים לי, מה, עזוב אותי, נו, תן לי את השורה התחתונה.
יש קבוצות שהן מכריחות אותך לקחת את התמיל, בגלל ההסכמים שלהם, יש להם 17 רשתות, הן רוצות שתכניס את כל ה-17, לפעמים פתאום למטר לא מצדיק את זה, אבל אתה מכניס אותם, כי אין לך ברירה. והם משלמים שכר דירה נמוך, כי אין לך ברירה.
אבי, אתה הולך למקום בגלל שאין לך ברירה?
לא אני, לא אני. לך אין ברירה. הם רוצים. אתה הם מכניסים רשתות שלהם, ולא תמיד כאילו הם תורמות לקניון, כי אין ברירה, אבל. כי צריך להכניס אותם.
כי מה? כי פועלים ממות של יאללה, בוא נסתום חורים?
לא, כי פועלים ממות שאם בא מישהו, רשת גדולה, שיש לו 8 או 9 תתי רשתות, והוא רוצה להכניס את כולם, אז הוא מכניס את מי שהוא רוצה.
אוקיי, הבנתי אותך טוב יותר.
ואגב, הוא יכול לגרום שיוציא אותי ממקומי הטוב, ויעביר אותי למקום פחות טוב, שזה מה שקורה לי עכשיו באחד הקניונים.
אנחנו כל הזמן מדברים על המזכיר והסוחר, אבל מה קורה לקהל, לקהל היעד, הצרכן שמגיע ופתאום לא רואה את החנות שלו במקום הזה?
תראה, הצרכן הוא מתרגל כמובן, הוא רוצה, הוא אוהב גם חנות גדולה ויפה, ואם לפעמים משיקולים, אתה אומר, תעבור לחנות יותר קטנה, כי בגדולה נעשה יחס פדיון יותר גדול.
אני טוען שכל הזמן צריך להסתכל דרך העיניים של הלקוח, כי אנחנו בשוק תחרותי, ומחר יקום עוד מרכז ליד.
אתה ראית איזה קניון שבאמת עשה סקר מה להכניס, איזה מותגים להכניס?
אתה שואל אותי אם ראיתי קניון שחשב דרך העיניים של הלקוח? כן, אני חושב שיש...
אני לא מכיר הרבה כאלה, ומי שעושה להם גם תסקרים בדרך כלל משוחדים.
עזוב רגע את הסקרים, אני לא מדבר על הסקרים האלה. אתה שואל אותי על סקר, אני אתן לך דוגמה. אני נוהג בקניונים לפני פתיחה, שעדיין צריך לעשות את עבודת השיווק, ובדרך כלל לוקחים משווקים, או פונים לכל מיני רשתות, אני מכניס מנהל למתחם, שנה ויותר, לפעמים שנה וחצי למרכז מסחרי, אני אומר לו, לך תחיה את האזור. מנהל שהבאתי לטייבה, תחיה בבקשה את אזור טייבה, תבין מי הטלנטים המקומיים, תבין מה צריך, מה עובד פה, מה המנטליות, זאת עבודת הסקר הכי טובה שאני מכיר ומיישם.
כן, אבל רוב הקניונים מתנהגים הפוך. נהגים הפוך.
נתת דוגמה את ביג אגב, אני חושב שביג כן עושים עבודה מקדמית, לא סקר כמו שאתה מדבר על סקר רגע מה צריך פה. הם מכניסים את כל ההבנה או הידע המקצועי שיש להם. אומרים...
אלה, כולם יש הבנה וידע, גם לעזריאלי וגם לסרון.
אבל לא, אבל אתה שואל אותי אם מכניסים את זה למערך השיקולים. אז כן, אני חושב שהקבוצות הגדולות, כשהן באות היום לתכנן, לא מסתכלות דרך, רק דרך
המחיר. ברור, הם רוצים תמיל, זה אין ספק, הם רוצים תמיל,
הם רוצים לדייק את זה בעבור
כאלה. כי הלקוח רוצה תמיל, הוא מחפש דברים, בהחלט, הכל נכון.
דיברנו קצת, גם דיברנו על השכר דירה ועל העומסים וכו', וכל זאת דיברנו על המזכיר וסוחר. אבל איכשהו, אני אמרתי, תשמע, בוויכוח, בשיחה המקדימה שהייתה בינינו.
אנחנו לא מתווכחים.
לא, לא ויכוח, בדיון הזה שהיה. אמרתי לך, תשמע, בוא נדבר רגע איזה מילה על הרגולציה המטורפת שיש פה, ואיך היא משפיעה בסופו של דבר על הצרכן. עודף רגולציה בישראל.
כן, זה מדהים. היום ישבנו 4 ישיבות על כל הנושא של פרטיות. Okay. יש עכשיו חוקים חדשים בנושא הגנת הפרטיות, תיקון 13. למשל, אחד הדברים אומרים, קנית תבשי,
כן.
את צריכים להדיע לך שתשאר לך יתרה. איך אני יכול לזהות? איך שופרסל יכול לזהות את השניים, שלושה, 4 מיליון לקוחות שמקבלים מתנה, תבשי של שופרסל, שזה לא שמי, איך הוא יכול לזהות אותם, איך הוא יכול להודיע להם, שנשאר להם יתרה, ולדבר איתם.
זה אחד הרגולציות. החוק הזה בא להגן על הפרט, ולכן אסור שזה יהיה שמי.
אבל גם אם נוהגים להגן על הפרט, אבל צריך להבין, יש דברים שאי אפשר לעשות אותם. עכשיו, כל התיקון 13 הזה, הוא תיקון בלתי ברור, אבל כבר קיבלתי תביעה ייצוגית, הוא בקושי נכנס לעניין הזה, הוא לא נכנס, כבר קיבלתי תביעה ייצוגית. אז זה אחד הרגולציות. בכלל, כל הנושא הזה של תביעות ייצוגיות, הוא לא הגיוני, הוא לא קיים בעולם. זה עולם של עורכי דין, משני הצדדים.
אבל רגע, העניין הזה של עודף רגולציה, נתת דוגמה למשל, על משהו שלא סידרו את החוק, לא חשבו עד הסוף, או לחילופין, לוביסטים דחפו במקומות מסוימים. ואז אנחנו פתאום מקבלים איזו הנחתה. אני מהצד של הקניונים, יכול לקבל איזושהי הנחתה שבה אומר, זהו, מהיום דוגמים את המים שיוצאים לפני הבור שומן, ואם אתה, יש לך שפחים כאלה וכאלה, קנסות של
לא, עשרות... לא, לא קנסות זה מלא, זה עברה פלילית גם.
גם עברה פלילית, כי אנחנו כמו תעשייה פתאום.
כן. עכשיו, תראה הכי מצחיק, כשנשרף איקאה, איקאה זה בנתניה.
כן.
הסייד אפקט של זה, שכל הכיבויים בכל ישראל, כל רשות כיבוי, משנה את התקנים, משנה את הדברים. פתאום החליטו שכל הארונות עץ שלי צריכים להיות ארונות עץ שהם
חומר מעכב
וכו'. כאילו בחומר הזה זה לא יישרף, זה לא רק יישרף.
מה אנחנו אומרים בעצם? שהעודף רגולציה הזאת בסוף מעמיסה, גם בפקורות, גם בעלויות הבנייה.
וגם בזמן, גם בזמן. כשבונים קניון במקום 3 שנים, זה לוקח 5.
גם בהוצאות הניהול. אתה יושב פה בצד ואומר לי, מה אתם מעלים לי ניהול בזה? אני אומר לך שכל הזמן יש כל מיני הנחתות. פריט רישוי כזה.
אתה רוצה לדבר על הוצאות, אני יכול לנהל על זה שבועיים.
זה פרק לעוד פודקאסט.
שבועיים. בהוצאות הניהול דוחפים את כל מה שאין איפה להכניס אותו, דוחפים אותו להוצאות הניהול. כשאין איפה לשים את המשכורת של למה המנכ״ל בכלל צריך להיות מהוצאות ניהול.
יש לי תשובה נהדרת.
לא, בסדר, כי המנכ״ל הוא נציג בכלל של הבעלים.
לא, אבל הוא כן נציג שלך. רגע, בוא נתקר
את זה. הוא לא נציג שלי אף פעם, הוא תמיד נגדי. אבל לא, לא רק זה, בוא,
כשלוקחים...
רק אבל עוד משפט ואחר כך תגיד. כשלוקחים את כל 30 עובדים, המנהלי שיווק, מנהלי החזקה, לכנס באילת או לנסיעה לחוץ לארץ, למה זה צריך להיות מהתקציב של הניהול?
אני, מבלי להיכנס לדוגמה הספציפית הזאת, אני יכול להגיד לך, שהשאלה שצריכה להישאל, היא באמת, האם הקבוצה או החברה מתנהלת בשקיפות ובהגינות, ואתה יודע, וסמוך ובטוח, מבלי להיכנס לסעיפים ולתתי סעיפים, שלא מאמיסים אליך דברים שלא צריכים להאמיס אליך, זה אחד. אגב, מנהל של קניון צריך לנהל את התמהיל, וכן להסתכל גם על הנכס, לא רק מהזווית של היזם, אלא תמיד צריך לראות את טובתכם כסוחרים והפריה מסחרית מאוד מאוד
חשובה. סבבה, בוא נחלק את המשכורת שלו חצי-חצי, חצי שלם הבעלים.
יכול להיות.
חצי הניהול.
יכול להיות.
אבל זה לא קורה, זה הדברים הקטנים, זה הדברים
פשוטים. אני מכיר מודלים קצת מורכבים יותר, זה לא בדיוק ככה, 100%.
תראה, בוא, אם היו עושים מכרז לחברות ניהול, והיו אומרים להם לא קוסט פלוס 15, אלא קוסט פלוס 5, אני אומר לך שהיו עומדים בתור חברות לנהל את המרכזים. או כל מקום, או בתים משותפים, או הכל. זה לא רק, קניונים או דברים.
בסוף, זה לא משנה המנגנונים.
בסוף חברת הניהול, לראות קרדום, לעשות בו כסף.
רגע, ואני אומר משהו אחר. אתה יכול להגיד את זה, אגב, באופן גורף על כל המזכירים? אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
תראה, במרכזים מסחריים, אין הרבה את זה, אבל בקניון יום אחד אמר לי, תשמע, אחד המנכ"לים של הקניון, תשמע, החלטנו לקחת 190 שקל לבדיקת חשמל, אנחנו לוקחים מכולם, אני אומר לו, כמה עולה הבדיקה? הוא אומר, 100 שקל, אנחנו הופכים 90. אז זה דבר שלא היה צריך להיות קיים. היום ירד מחיר החשמל. אבל הם עושים את זה בכל, זה גם נגד תיקנים, לוקחים כל פעם משהו אחר. דבר נוסף, שעכשיו החשמל, הרי כל ההסכמים שלנו אומרים, מחירי חברת חשמל, אנחנו משלמים. אז היה סבבה, היום אומרים, זה בצובר, הם מרוויחים כמה גרושים. היום הם כולם קונים מכל מיני חברות, מקבלים הנחה של בין 10%, בסביבות 10% נוספים, שזה המון המון כסף. מדובר במיליוני שקלים. הם לא מחזירים, אנחנו עדיין בהסכמים מחירי חברת חשמל.
אז יש לי תשובה בשבילך. חשבתי על זה גם, כי זרקת לי את זה ככה בשיחה. היזם משקיע הרבה מאוד כסף בפאנלים סולאריים, אולי גם במתקני הגירה בהמשך וכו'. לוקח סיכון מאוד גדול.
איזה סיכון הוא לוקח? יש לו את הטבלה, איך הוא מחזיר את זה?
לא, לא, לא.
עזבנו עם השטויות. קודם כל, לא צריך פאנלים סולאריים, אבל לא דיברתי על פאנלים סולאריים. אבל אתה עונה לי משהו שלא לעניין. תענה לי לעניין.
אתה מדבר על הרווח שיש לו.
הוא קיבל את ההנחה בחברת חשמל. מה עכשיו קשור לפאנלים סולאריים? זה משהו אחר, הוא מרוויח עוד 5 שקלים למטר על כל פאנל, שהוא שם על הקניון, שהוא היה צריך להוריד את זה מדמי ניהול.
אבי, לפני שהוא הקים את הקניון, או בזמן שהוא הקים את הקניון, הוא התקין שנאים, צובר, לקח את כל הנושא של החשמל, כולל כל התקנים, ומחר הוא יצטרך להחליף שניים וכו'. זה הוצאות, זה יזמות.
סבבה, אז בגלל זה הוא כתב לי מחירי חברה.
אבל אם אפשר להוריד את הדמי ניהול, הרי זה הולך לדמי ניהול, אבל איפה הוא לוקח את ההפרש הזה? לא לדמי ניהול, זה אגב לא אמור להיות לדמי ניהול, אבל זה אני יכול...
אבל אני אגיד לך גם במקומות שנאמר שהיה חנייה, ויש חנייה, פתאום החנייה הזה, מחייבים אותנו על הארנונה של החנייה, ומרוויחים מהחניון שפעם לא לקחו כסף.
תגיד, דבי, למה אתה לא מקים קניון?
לא, אני מקים קניון, לא רוצה להקים קניון, לא רוצה להיות טוב לי איפה שאני.
אבל אתה יכול לפחות לדבר
על זה.
לא, רגע, אתה רוצה...
יש גם דברים טובים, בוא נדבר על דברים טובים.
רגע, לפני הדברים הטובים, אתה יכול להסכים איתי, אתה חלילה, כן, אתה מציג את כולם, כאילו שיש להם איזה כוונה לעשוק, וכולם לא הוגנים, וזה לא נכון, זה לא כולם.
אמרתי לא כולם, אמרתי בהתחלה, אמרתי שלא כולם.
אמרת שיש ויש.
ברור.
אז אני רוצה רגע לשים נקודה.
אני גם אמרתי שגם אני יודע להסתדר עם כולם, אז... אבל יש, לא כולם יודעים להסתדר. אם כבר אנחנו מדברים, יש גם דברים חיוביים בקניונים שמביאים אנשים, ועושים שיווק, לפני כן, לא היו עוברים 40 אלף איש בחורף, בשלג, נגיד, אם בירושלים, היו שבועיים של שלג או קור, החנויות לא עבדו.
נכון.
היום גם בשבועיים של השלג והקור, אנשים באים לקניון מלחה, או לבית הדר, או לכל מקום אחר.
יש איזו השקעה של שנים, ועשייה,
כן, כן, אז זה גם שינה את המסחר, וזה גם הגדיל את המסחר, זאת אומרת, למרות שנפתחו עוד אלפי חנויות, אז כן, כולם מתאים. אבל צריך למצוא בדיוק את האיזון בין הטוב ובין הפחות טוב, כדי באמת, כי תמיד אני אומר לקניונים, אתם אומרים שאנחנו שותפים שלכם, תתייחסו אלינו כמו שותפים.
תנו לנו להרגיש שותפים. אז יש מקומות שאתה מרגיש שאתה שותף, או מתייחסים אליך כאל שותף, יש נכון. מקומות, אתה אומר לי, בני, נכון. לא יעזור, אני לא מרגיש שם שאני חלק.
ברור.
ואני חושב שבראייה ארוכת הטווח, מבחינה עסקית, במקומות שאתה מרגיש שותף, שני הצדדים מרוויחים יותר.
ברור.
ובוודאי שקבוצת הקניונים הספציפיות האלה, שמתנהלות בצורה הזאת של הגינות עסקית, מרוויחות יותר. ככה אני בתפיסה שלי.
תראה, בזמן האחרון גם החליפו אנשים, בלי שמות. חדשים, לא, בלי שמות. ובאמת, אם דיברת על חמלה עסקית, אמר, קראת כן, לזה, כן, אז היום זה מורגש כל... יותר, היום באמת, את זה כבר עובד יותר, אפשר לדבר איתם, והם מקשיבים, שפעם לא הקשיבו.
וואי, זה יופי, תשמע, אז אתה, אגב, אתה באמת מבטיקי ענף.
פעם היום, היו זורקים אותי מהמשרד, תבין, היום אין דבר כזה, היום מקשיבים, זה לא בגלל התחרות, בגלל שגדל דור חדש, הוא מתנהג אחרת.
כללי המשחק השתנו, אתה באמת מוותיקי ענף, אתה הכרת את הדור הקודם, ופעם באמת היו עולים לרגל למנכ"לי הקניונים, והיום זה באמת עובד אחרת,
כי הם גם פחדו מבעלי הקניונים, מהבעלים, שהם כבר לא נמצאים, שזה מורה שמיים היה עליהם, היום זה פחות.
היום זה שונה, גם השוק שונה, וגם יש יותר אלטרנטיבות, אז אני שמח שלקחת את זה למקום חיובי ואמיתי.
אמרתי, צריך גם את החיובי, גם את השלילי, מה ש...
מסכים איתך. איך תראה החנות העתידית?
אז זה כבר מתחילים, אנחנו מתחילים לראות את זה היום, באמת מי שלא שם לב לשינויים, אז בהתחלה אנחנו רואים את זה במסכים, אנחנו רואים את זה בעמדות השירות עצמי, ובגלל שהמחסור הגדול בעובדים, בדיוק היום לנו דיון על הנושא, שהנושא של שירות עצמי ילך ויגבר.
עמדות קיוסק.
כן, עמדות קיוסק, אבל מצד שני, אז צריך לתת שירות ללקוחות, ופה יש לנו תאי AI שפותר את זה. שכולם מקימים אנג'לים כאלה, זאת אומרת, תבוא לחנות ספרים, אם אנחנו מדברים על חנות ספרים,
כן.
תיכנס לחנות ספרים, תדבר עם איזשהו מתקן של AI, תגיד לו, אני רוצה ספר מסוים, אני אוהב ספר מתח, הוא יגיד לך, תשמע, יש ארלן קובן חדש,
וואו, איזה כיף.
יצא השבוע. אבל תגיד, אבל אני קראתי את ארלן קובן, אז הוא יגיד לך, אתה יודע, גם יצא בלדאצ'י, ויצא גרישה. אבל תגיד לו, אחלה, איפה אני יכול למצוא את זה? אז הוא בגדול, יכול להגיד לך, במדף 34, כי כבר הכל...
גם יכול לבדוק במלאי.
הוא יבדוק במלאי, כמובן, במדף 34.
מה, עמדות קיוסק כאלה מטורפות, אני רואה את זה
בכל מקום. אתה רואה את זה גם בסופרים היום, שאתה בא עם העגלה ושוקל את הכל, וזה חוסך לך...
כן, באושרת.
את כל הדברים האלה. כן, אז זה ככה, ובגדול, והמסכים, כל המסכים האלקטרונים, שאתה רואה באמת שינוי הענק בחנויות, ומציגים לך את הדברים, מפתים אותך כמובן.
איך אתה עומד בתחרות הזאת מול האונליין? היום ספר להזמין זה הכי קל.
אז קודם כל, תראה כמה דברים, זה. קודם כל האונליין שלנו חזק, אבל הוא חזק, רק יש לו תקופות, זאת אומרת, אם לחלילה יש מלחמה, או יש קורונה, או ערב חג שאנשים ממהרים, או כשהם יושבים בבית, או כשקר, או שחם, אז הוא פחות משפיע. בישראל מדברים כולם על האונליין, הוא עדיין לא מספיק משפיע. יותר אונליין בחוץ לארץ, אבל זה סיפור.
בפריזמה שלך.
כן, לא, בכל הפריזמות. האונליין של חוץ לארץ עובד הרבה יותר מאונליין הישראלי. אבל יש משהו שהוא מאוד מעניין.
אני רוצה להגיד לך שאנחנו חיות חברתיות.
גם חנות חברתיות, גם יש לנו מתחת לבית חנות בכל נושא. אם אנחנו יורדים, היום יש מספיק מרכזים שכל אחד מתחת לבית שלו יכול למצוא הקום. אבל יש דבר נוסף שהוא מאוד מאוד מפתיע, זה הנושא של וולט, של כל השליחים האלה שמהרגע להרגע, שצומח לו פה דור, שלא אכפת לו המחיר, שהוא מוכן לקנות בקבוק סודה בוולט, רק לא לצאת מהבית. זאת אומרת, יש לי איזה מנהלת אזור, כן. שהיא אומרת, אני נגמר לי הסודה, מזמינה בקבוק ליטר
וחצי בוולט. כשמבשלים וחסר משהו, טק.
כן, אז זה קורה גם בספרים, קורה בהמון דברים, ומה שהתברר לנו, שזה לא בא על חשבון, זה לא בא על חשבון החנות, זה בא בנוסף. זה בא בנוסף,
כן, פתאום... אני מרגיש את זה, אגב. אני מאלה שמברכים ממש על הוולט, כי אני חושב שזה מגדיל את... את יכולת ההישרדות של החנויות במרכזים המסחרים הפיזיים בצורה מאוד מאוד משמעותית.
זה נותן עוד פלטפורמה, עוד פלטפורמה של מכירה שלא הייתה קיימת.
נכון.
וזה בנוסף, זה מדהים הקטע הזה.
זה באמת מדהים, ואני מאלה שעדיין קוראים ספרים.
הרבה קוראים ספרים.
אני קורא ספרים. אני באמת חושב, כל פעם שאני נכנס לחנות ספרים, אני קודם כל מת על הריח, אני אוהב לבוא ולהסתכל ולעלל וזה, קונים היום ספרים
אז
ככה?
אז תראה, יש שוני, קודם כל יש שוני, כי אנחנו מתחרים עם הדיגיטל, לא כל כך עם הספר דיגיטל, יותר בכלל עם כל הנושא עם המסכים.
זמני מסך.
זאת אומרת, ילדים היום קטנים יושבים כל היום רק מול הטלפון, ומתמכרים מגיל 3 לטלפון, ומול הוואטסאפ ופייסבוק וכל מה שתגיד, וכמובן נטפליקס של המבוגרים, אבל בשנים האחרונות, קודם כל אנחנו רואים, נוער, בעיקר בנות שקורות בטירוף, ספרי רומנטיקה, אנחנו שקוראים, זה היום. היום זה בין 15 בנות, מגיל 12 ומעלה. היום זה בין 15-17% מסך הספרים שנמכרים בעולם. זה המון, המון המון. וזה אוכלוסייה חדשה שכל הזמן מכניסה עוד, היא קונה המון גם, אנחנו עושים ירידים, וזה מקום היחידי שאתה רואה בנות, הרוב בנות, צערנו, אני מקווה שיבואו גם בנים, שקונות 10, 15, 20 ספרים, זה לא קרה לי אף פעם בהיסטוריה שלי.
וואו, מה זה,
באיזה
פרק זמן?
הם עומדות בעירי, לוקחות 15 עגלה, ממלאות אותה 15-20 ספרים, 500-600 שקל והולכות הביתה. זה אחד. מצד שני, הגברים, הנערים, רוצים להתעשר מהר. אז הם קונים את השקעות לעצלנים וכסף טוב, וכל הספרים האלה שבנושא כלכלה. המבוגרים יותר, מאוד 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 בשנה, בשנתיים האחרונות, קוראים ספרי עיון. כל הספרי מלחמה, הספר של אלי שרבי, מכר למעלה מ-200 אלף עותקים, שזה המון המון.
אותו. מדהים, קליל, עבר מה, כאילו זה מאוד מעניין.
וקרה משהו נוסף, שזה גם נגד המסכים, אנחנו מתחילים לזהות אותו, זה המשחקי חברה. מי ששמע על האלי,
אליאס.
ששמעת על האלי, שזה תרפת ענקית. אגב, זה לא בכל העולם, בישראל היא תרפת הכי ענקית.
כן, אני חושב של העניין הזה של שמירת שבת אצלנו.
כן, בהחלט, בהחלט.
המפגשים החברתיים וההתכנסויות.
גם שמירת שבת, וגם פתאום אנשים אומרים, רגע, במקום שכולם ישבו עם הטלפון ביד, בוא נשים אותו שנייה בצד, ובוא נשב על אליאס או על משחקים אחרים.
זה בדיוק מה שאני אוהב, באמת, באמת, באמת. פעם עשו, למה אנחנו תמיד במדדי העושר גבוהים? כי עשו ניתוח והבינו שאנחנו פוגשים, אנחנו נפגשים הרבה יותר בתא המשפחתי הגרעיני, יותר מרוב הארצות בעולם.
עוד 60 פעם בערב שבת ובחרבי חגים, כן. זה להבדיל מאחרים.
וזה מחזיק אותנו שבועים ומאושרים יותר.
האמריקאים נפגשים פעמיים בשנה, בטקסגיבינג וקריסמס. זה כאילו ילדים עוזבים את הבית, באים פעמיים בשנה.
נורא בעיניי, אני לא יכול לדמיין את זה אפילו. לא דיברנו על השמיים הפתוחים והפטור ממס על חבילות.
אני יודעת, הפטור ממס פחות מעניין. אני אגיד לך גם למה, כי גם ככה עקפו אותו. זאת אומרת, שמישהו רצה להזמין משיין או מטמו, הם ידעו לחלק את החבילה לשניים.
כן.
75 דולר לכל דבר. זה פחות מעניין. למרות שצריך להיות חוק שצריכים לשלם מס, אבל מה שיותר מפחיד זה השמיים הפתוחים. כי הישראלים, בגלל שאנחנו מדינת אי, נוסעים הרבה יותר מאחרים, והם נוסעים למדינות הקרובות, ליוון, לרומניה, לקפריסין, והם הולכים לעשות שופינג.
אבי, זה לא משפיע עלינו.
זה משפיע. משפיע אני, מאוד, זה משפיע
אני,
מאוד.
אני, אז אתה טועה.
זה משפיע חיים. מאוד, כי אנחנו ראינו שהשמיים היו סגורים, אני שומע את החברים שלי מהאופנה, והם בפאניקה. הם בפאניקה. בחודשים האחרונים הם בפאניקה.
אבל אני עוד 30 שנה בענף.
לא, 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 זה משפיע.
הפאניקה תמיד הייתה
שם. זה משפיע, כי הם רואים את המספרים, דרך אגב, הם רואים את המספרים, זה משפיע. אני חזרתי אתמול מחוץ לארץ, אני ראיתי את כמות החבילות והמזוודות והאנשים, והייתי בקניונים שאתה שומע רק עברית שם.
צריך לעשות בסופו של דבר, בכל מקרה, הכל זה ניהול, ואנחנו כן צריכים לעשות אדפטציות, וכל הזמן להיות ערים לשינויים ש-ongoing, כל הזמן קורים, כי זה באמת תקופה מטורפת, אתה פעם... השינויים היו בלגים כאלה רחוקים, היום...
המהפכות קורות בשניות.
בשניות, פעם היית בשביל להטמיע רעיון, צריך לחכות 20 שנה, היום...
עוד לא דיברנו גם על AI, שהוא גם משפיע על כולנו, ישפיע, הוא...
זה בכלל משהו שאנחנו...
אבל כולנו משתמשים בו היום, בלי לשים לב, אנחנו משתמשים בו היום.
תראה, אתה לא יכול שלא להשתמש בו, ומצד שני, גם כנראה שאין לנו השפעה גדולה מדי על זה שימשיכו לפתח אותו, כי יש כל מיני אינטרסים גלובליים... גיאופוליטיים.
לא חוזרים אחורה, אי אפשר לחזור
אחורה. אי אפשר לחזור אחורה, ואי אפשר לנתק את ה... You cannot pull the plug out, כמו שאומרים. ואנחנו נתמודד גם עם זה. בסוף, החיים יותר חזקים מהכל.
יש בנו אהבה והיא תנצח.
יש בנו אהבה והיא תנצח. אבי, אני תמיד מגיע איתך, גם לכאלה שוויכוחים, אבל באמת, הרבה מאוד שיחות שמעל הרמה של היום-יום ושל קניונים ומסחר. אוהב אותך ברמה אישית.
כנל, מהדדיע. אנחנו הרבה שנים ביחד.
כן, ואני מאוד מאוד שמח, ותודה רבה, ואני מוכן.
תודה שירפתם אותי.
אנחנו כנראה ניפגש שוב.
בשמחה.
הסודות מאחורי חלונות הראווה. בהגשת בני חליף. פודקאסטים של 103 FM.